בואו נתחיל. אנחנו אתמול בלימוד, היו קצת אנשים, עשינו חבורת. אני לא אחזור על מה שהיה, מי שלא היה הפסיד, בסדר? אנחנו למדנו ביחד בחבורת את כל הסוגיה של גרדומין, ואני אשתף רק בשאלה אחת מרכזית שעלתה שם, שהיא תלווה אותנו גם היום. והיא, מה זה בדיוק הרצועות של תפילין? אנחנו התחלנו בניסיון להבין מה זה הפרשיות. משם עברנו ביום חמישי האחרון לניסיון להתעמק למה זה הבתים. ומה כל הדגש הזה לחל משה מסיני, מה המשמעות הצורה המיוחדת של הבתים, ועוד נעניק בזה היום עוד יותר, בסדר? בסדר, זה מה שאני רוצה היום בעיקר לעמוד, זה דרך הסוגיה פה ולמד ה' עמוד ב' של קשר תפילין, לעמוד קצת יותר לשאלה של מה זה רצועות של תפילין, ואני אציף את אותו מסע שעשינו גם ביחס לבתים. הבתים במבט ראשון, מה הם? הם סך הכל נועדו למה? להיות נרתיק, לשמור על הפרשיות. לכאורה, מה עיקר התפילין? הפרשיות, לא הבתים. מה שבעצם עשינו ביום חמישי, דובבנו את הבתים האלה, את חתיכות האור האלו, וניסינו להבין אותם כבעלי הגד, בעלי משמעות בתורת עצמם. הרעיון המרכזי היה שזה בחינת תורה שבעל פה. היום נעשה דבר דבר על רצועות. רצועות, על פניו, הרצועות סך הכל לקשור את התפילין לראש או ליד, זה הכל. זה לחבר את זה, זה, אני אחזור לתפילין שלי, לפלאפון, סך הכל זה הקליפס. כן? זה לא, זה הקשר. קשר זה דבר מחבר, זה הכל להדק, נכון? ומה שנבחון תוך כדי הלימוד זה אולי יש ברצועות משהו שהוא מעבר. לנסות לעמוד על מה זה הרצועות האלה. אני יכול להגיד שאתמול מה שעלה בלימוד שלנו היה שהרצועות הרי צריך שהן יהיו ארוכות יותר רק ממה שנצרח כדי להדק. מה שכבר אומר, שכנראה זה לא רק בשביל להדק. כלומר, כבר אתה מתחיל את הסוגיה בתחושה. כן. אבל לפני שניגע ברצועות, אני רוצה להשלים משהו קטנצ'יק מהוויה גדול, אבל לא יודע. מלמדי עמוד א', זה נושא של מול הריבוע, הנושא של עושה תפילתו עגולה. שזה לוקח אותנו למשנה במגילה.
למה אנחנו עושים את זה כדי להגמור
רצועות? זה לא קשור לרצועות. אני אומר, היום עיקר השיעור, עיקר הלימוד מעכשיו חותר לרצועות, וכשנגמור את זה, זה חותר לברכות, להנחה. ואני אומר, יש עוד משהו קטן להשלים. שכחתי להביא את הכרח הלנוח הלוות. אם מישהו פותח בפרויקט השוט? יש לך את המשנה במגילה? פתח במגילה. ותראו איך המשנה הזאת מדברת עם הסוגיה שלנו, אולי תדעו איך הסוגיה שלנו מדברת עם המשנה הזאת. כן, שכן, מה אומרת המשנה במגילה? לא למדת יותר. זה המשנה הזאת. מה זה? פתח, פשוט תעשה עיין. משנה מגילה. פרק ד' פרק ד' זה המשנה בכל הפרק. זה המשנה בכל הפרק. עכשיו לחצת למטה. קדימה. הרסת תפילתו עגולה, סכנה ואין בה מצווה. נתנה על ניצחו על פס ידו, איזו דרך אמינות. ציפן זהב הוא נתנה על בית מונקילי שלו, איזו דרך החיצונים. הציפן זהב, דיברנו בשבוע שעבר, זה עומד בדיאלוג ברור לשחור ולאור של הבתים. נתנה על ניצחו פס ידו, זה לא נוגע לסוגיה שלנו, נלמד את זה, זה נוגע למקום ההנחה, נכון? נתנה על בית מונקל משלו, זה מי שרוצה להניח אותו לא ישירות על היד, אלא להחצין אותו על הבגד, בסדר? ויש פה גם עושה תפילתו עגולה, כשבעצם אפשר לראות בעליל איך כל ההנגות האלה, הן הנגות שהמשנה נלחמת בהן, שהן כאמור אחד נוגע למקום ההנחה, השני נוגע לציפוי זהב, אחד נוגע לצורה לריבוע, אבל המשנה לא מדברת בשפה שווה כשהיא באה לתאר מה הבעיה בהנהגות האלה. אחד נקרא דרך מינות, שזה רמיזה מאוד ברורה לכתות חיצוניות, שאלה היא איזה כיתות בדיוק, ומי חשב שצריך להניח על פס ידו, ומי חשב שצריך להניח על מצחו. נגיע לסוגיה, פס ידו כמה שאתה מניח פה, כתוב על ידיך, פה אתה מניח, קושר אותו לפה. זה כמעט פס ידו, זה שעון. לעומת זה מה חז"ל אומרים? כאן. זה נלמד עוד, מי זה המינים האלו? ומי חכמים נלחמים? מה השאלה? לגבי טיפן זהב, הוא נתנה על בית אונקולים שלו, יש פה ביטוי מאוד משונה שנקרא איזה דרך החיצונים. רש"י במגילה אומר, מה זה דרך החיצונים? שאנשים שהם מחוץ למסורת. ככה רש"י אומר. אבל דומני שזה לא מספיק, ושכמעט פשוט, שהריזו דרך החיצונים, הוא לא רק רומז שהוא לא מסורתי, אלא הוא רומז לעוד דבר. נדבר על זה בעזרת השם בהרחבה, בל"ז עמוד א'. למה זה מרמז? שהאדם הזה, מה מנסה לעשות לתפילין שלו? להחצין אותם, בדיוק. למה הוא עושה אותם זהב? זהב זה דבר נוצץ. הוא רוצה למשוך תשומת לב. למה הוא שם אותו על בית אונקלי שלו? כי הוא רוצה שכולם יראו את זה. כלומר, יש פה למשנה מלחמה בדמות שמנסה להחצין את התפילין של יד כנראה. כן, ככל הנראה, כן? שהוא רוצה להחצין את התפילין שלו, מה שהמשנה בעצם אומרת, שצריך תפילין להסלים, לא להחצין. אז זה גם לדבר בעזרת השם ולמדבר יותר על הדבר הזה. בואו עכשיו נראה את ההתחלה. שזה מי שעושה תפילתו עגולה, שזה הגמרא כאן מקשרת, זה בניגוד לתפילין מרובעות. ומה יש לסוגיה לומר על זה? סכנה ואין בה מצווה. אנחנו בשבוע שעבר עסקנו בשאלה של מה משמעות הריבוע. בעיקר לקח אותנו למשכן, לקח אותנו למזבח, לקח אותנו לחושן, ועוד נחזור לזה היום. בסדר? בלי נדר. אבל כדאי לשים לב למלחמה הזאת, סכנה ואין בה מצווה. כמו לא אומרים כאן שזה דרך החיצונים, דרך המינים, שלא לא רמזים לדמויות אחרות.
כאילו שכל פרקטי.
אז זה נראה משהו פנימי. כלומר, ופה השאלה, מה ההיגד בסכנה ואין בה מצווה? וכאן רש"י, גם במנחות וגם במגילה, הולך בקו דומה, סכנה ואין בה מצווה, זה יכול להיות מסוכן לאדם שמניח את זה, כי מה יכול לקרות לו, אומר רש"י? רש"י פה מדבר קצת פיזיקאיות, והעגול, אין לו משטח תחתון שהוא ישר, אחרי אם תקבל מכה, זה כמו משהו שפיץ, מה הוא יכול לעשות? לחדור לך לראש. ככה רש"י אומר, נכון? כל זה רש"י במנחות. סכנה כשיכנס בפתח, יקר ראשו באסקופה. קרה לכם פעם שהתפילים יתפקו בקיר? עכשיו רש"י פה מדבר על דלת נמוכה. אולי הראש שלך יתקע באסקופה, ואז מה יקרה לך? שלא ייכנס התפילים בראשו. אז רש"י חושב על הסכנה יותר, תשמע, אתה שם איזה תפילין שהם עגולות, דע לך, זה יכול להיות מסוכן. ולכן, מה התשובה שהגמרא נותנת? שהייתי אומר רק אסמך המשנה, מתניתי דוד אקי אמגוזה. מה זה אמגוזה? שיעור בית מושבם, חדות ביותר, זה שפיצי, ואז זה כמו חץ לראש. אבל אם אתה תעשה אותו בצורה שהוא לא מסוכן, עדיין לא הייתי יודע שצריך ריבוע. ורש"י חושב בעולם מונחים... החישוב של רש"י הוא שדבר שהוא רבוע, שטוח, הוא לא יחדור, אבל אם זה שפיצי, זה שלי, אתם ראיתם את המקלדת שלי, מה קרה לשני הקלידים? ספר לכם. קיבלתי את הגמרא החדשה הזאת, עשיתי כזה, מסכת חדשה, נתתי חלומות, שנדע עוד סודות של התורה, הלכתי דרך לדיו ויצא לי ככה, טעות, זה נגע במקלדת, פופ, יש באוויר שני קלידים, כן? מהשפיץ. מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי, דבר על זה אולי באחד מהשיחות. הרגשתי כמו רב השל בסיפור על שהוא מתרץ את החבית של רבי יוחנן, מכירים? לא, בוא נספר את זה פה פעם. הרגשתי כאילו קבע לי הנר. כאילו אמרו לי, תשמע, דעתך זכה. אז אני לא יודע, אבל זה שפיצי. שפיץ עושה מכות. רש"י אומר, העגול זה שפיצי. זה מחודד, זה כמו ביצה, זה מחודד. אבל תראו, עולם המושגים שרש"י חושב עליו, כאילו עולם המושגים, שאני רוצה קצת לעשות לדובב אותו. צד אחד הוא מדבר על מסו... הוא אומר, קודם כל זה לא המצווה, אז למה לך לעשות תפילין לא המבט? זה סתם מסוכן. ואז אתה עומד ו... וכאילו טועה ושני כיוונים. ואני רוצה קצת לדבר על זה. אתה מדבר על חשת שאתה שם על גופך שהוא מסוכן לך, מה אתה בעצם אומר על החשת הזה ויחסו אליך? תחשבו על זה לרגע. אני הולך עם חשת, אני צריך באופן מלאכותי כל הזמן, אני זהר, מה זה קצת אומר לחפץ הזה? כאילו, תחשבו רגע על ביגוד, בואו נגיד, במקום השיחות, בימי רביעי על ביגוד, בואו נדבר על ביגוד היום קצת, בסדר? יש מחלוקת גדולה מאוד, התנגשות עולמות בביגוד בין הלכבות ותפארת לבין הנוחיות. כלומר, עד כמה אתה רוצה בגד שהוא נוח, לבין בגד שהוא יפה או מפואר, זה יכול להיות התנגשות בין מזג אוויר. נגיד, אני נלבוש חליפה ביום חם. הכבוד אומר לאנשים מסוימים, ללכת עם ג'קט, ואילו המזג האוויר אומר לך, אתה משוגע, חם, תוריד את הג'קט. זה יכול להיות עניבה, זה יכול להיות נשים, משהו קלאסי, עקבים. בסדר? בעניין הזה אני יכול גם להגיד, זה הבדלי תרבויות ענקיים, יש תרבויות שבהם העדיפו את המכובד, יש תרבויות שמעדיפים את הנוח. כמו שאני מסתכל עליכם, הנוח ניצח בארץ ישראל. יש משהו בריא, שורשי. יכול לספר לך שבאמריקה, שנים, איפה שגדלתי, המכובד ניצח, ואז האמריקאים תפסו קצת שכל, ושנות ה-80, לא יודע, בארצות הברית, חלק מה-New Age, וזה התחיל כשהתחיל, כזה היה איזו תנועה ככה לקראת, שצריך ללכת על נוח. ואז אני יכול לספר לך, יש לי בת דודה שהיא ראש הדין בניו יורק, אז היא הייתה הולכת לעבודה עם נעלי התעמלות, אז התחילו גם נעלי התעמלות להיות נעליים. כי התחילה תפיסה של נוח, והיה לה בסקית, היה לה במשרד, היה לה נעליים עם עקבים, הייתה מחליפה במשרד, היה לה במשרד היא חנותה כזאת. אז זה, עכשיו כשאתה חושב כאילו על התפילין שהן מסוכנות לך, זה ודאי יגד שזה לא נוח, או זה לא מתמזג איתך, אלא מה זה? משהו שהוא באמת חיצוני, משהו שהוא זר לך. אתה הולך עם משהו, עכשיו כשאני חושב על ההלכה כאן שאומרת שהתפילין מרובעות, מצד אחד מה ההלכה אומרת? התפילין הם כאלה שאתה לא צריך כל הזמן, תבוא את זה לרגע, לחשוב, כאילו זה מותאם לגוף שלך. אספר לכם עוד משהו מהמשפוחה, כאילו אותו אחות של הרב בירן שהזכרתי, שהיא התחתנה באנגליה, התחום ההתמחות שלה זה ארגונומטיקה, זה להתאים חפצים לתכנן חפצים. לנו מה, היא לומדת זה באוניברסיטה בלונדון, מה המקצוע? אתה רוצה לתכנן דבר, אתה צריך ללמוד מה הצרכים של האנשים בתחום, ואז לתכנן מוצר שיתאים להם. כאלה, המאסטר שלה היה על חליפות צרה לדייגים. אז היא לך כמה זמן עם דייגים, הוא יעינה אותם, יצא לים, ראתה מה דייג צרים, בסוף בא לבית חרושת, תוציא מוצר כזה. כן? שאלה היא, האם התפילים באו מהתחום הזה? כלומר, תפילים, זה היום בארץ, מי שרוצה ללמוד את זה, מחלת הדסה בירושלים מלמדים את זה. תחום מאוד מעניין. גם בצבא עושים את זה. מורידים כמה קצינים לשטח, לומדים מה הצרכים של הלוחמים, וכזה מפתחים ממלך, וכו'. אז תפילין עגולות, כמו להגיד, לא מתאים לך. זה כמעט כמו להגיד, זה כמו להגיד, לא מתמזג איתך. זה משהו שאתה צריך כל הזמן כאילו לחשוב עליו. זה, כאילו, דבר על תפילין מרובעות, שהן לא מסוכנות, זה כאילו לדבר שהתפילין מותאמות לך. מהצד השני, הגמרא מאוד מדגישה מה להגיד, מאוד מאוד מדגישה, שהתפילין, הם לא היו צריכים להגיע לריבוע כדי שזה לא יהיה מסוכן. או בלשון אחרת, הרי אדם יכול להגיד, אז כל התפילין תכננו רק שלא יהיה מסוכן. אז מה מאוד, הגמרא אומרת, כי אביד כי המגוזה, שהריבוע הוא לא הפתרון לבעיית הסכנה, אפשר לפתור את זה גם בלי ריבוע. בלשון אחרת, ברור שהריבוע לא רק בא מהעולם של הסכנות, אלא מאיפה בא הריבוע? מעולם המשמעויות, מעולם הפנימי, בדיוק. כלומר, אתה לא יכול להגיד לעצמך, אבל יש פה איזה יגד, אני מרגיש, מאוד כפול. צד אחד, התפילין לא מנוגדות לך. זה לא משהו שהוא רע לך, או משהו שאתה צריך כל הזמן להיות בזהירות. מצד שני, אל תחשוב שהתפילין עוצבו ככה רק כי זה חליפה צרה של דייגים. כלומר, התפילין עוצבו ככה מעבר לצורה של הסכנה, כי יש להניח לצורה של הריבוע, יש משמעות וכו'. תוספות במגילה, יש לך תוספות במגילה, תוספות. לוקחים את זה איזה כיוון? אחר לגמרי, פרש רבן אותם, תקרא לנו.
הסכנה יכול להסתכל בהם ולא תגן על המצווה ולא יעשה לו נס כמו אישה
בעד. כן, תוספות כאן אומרים שמה הכוונה סכנה? בישת הסכנה. שיש גזירת המלכות. ואחד מהדברים שהמלכות אהבה לגזור עליהם זה על תפילין. אנחנו עוד לא מספיק העמקנו עד כמה תפילין זה סימן הכר של יהודי, אבל זה גזרו, זה סימן חיצוני ברור. התפילין. הבן שלנו דוד, שרובכם מכירים אותו, הברית לו הייתה בערב חנוכה, נולד י"ז בכסלו. אז בברית שלו הוצאתי את מספר החשמונאים, הקראתי את הגזרות של אנטיוכוס, שאחד מהגזרות זה לא להניח תפילין, לא למול את הבנים, אמרתי, היום אנחנו מעלים את הבנים בארץ ישראל תחת שלטון יהודי. אז זו הייתה גזירת המלכות תמיד, אדריאנוס, לא להניח תפילין, לא להניח תפילין. התוספות פה לוקחים לגמרא באלישע בעל כנפיים, שמה עשה? בשעת הסכנה התעקש, מה לעשות? להניח תפילין, למרות שמסוכן, בכלל הרומי מרדף אחריו. אז מה אומר רבן אותם? כשאומרים סכנה בין המצווה, למה מתכוונים? בשעת הסכנה יכול להסתכן בהן. כלומר, האדם הזה מניח תפילין עגולות בשעת הסכנה. ומה אומרים לו? אדוני הטוב,
הוא לא עשה מצווה.
זה לא יגן עליך וגם מצווה זה לא, כן?
או להפך, בגלל שזה
לא מצווה. לא תגן עליו המצווה, לשון אחרת. מה הגן אל אלישע ועל כנסיים?
זה שהוא עשה מצווה.
שבואו נראה את הפירוש כפי שלא מרבן אותם, אחרי זה קצת בואו נלך לחזל ואני אראה פירוש שלישי, שהוא ממשיך את רבן אותם, אבל הוא מאוד מאוד שונה ממנו, נסגור את זה ואז נעבור לרצועות. כן, יעקב, בבקשה.
מה הגן
אלישע
שנאמר כנפי עונה נכפה בכסף וגו, אז הממשל שם בתהילים זה שישראל נכנסים לארץ, הם עומדים בין האומות, והמצוות מגנות לנו כמו כנפי זה. עכשיו מה זה המצוות? יש מצווה כמו תפילין, כאילו. כן, אז רואים שזה כאילו, הממשל הולך על משל שהולך על הממשל, כאילו שהתפילין מגנות לישראל, כמו שהמצוות מגנות לישראל לפני האומות.
כן, מצוין. כן, בואו ניכנס לפסיכולוגיה של האש הזה כנראה ברמן אותם. אבל האדם הזה יודע שאסור להניח תפילין, אבל הוא מת להניח תפילין. למה הוא מת להניח תפילין?
הוא מת להניח תפילין.
הוא מת להניח תפילין. יש מושג כזה. אתה באמת.
מתרווה?
יש מושג כזה. תשמע, אני אספר לך סיפור שתבין את הדבר הזה. בשוט ממעמקים, זה שוט מרגש הדמעות של הרב אושרי שהיה בגטו קובנה. הוא מביא שם סיפור מזעזע שקרה בסוכות תפין ג' בגטו קובנה. מה השאלה? לא היה להם דלת מינים בכל קובנה, לא היה סט אחד. ונודע להם שהולך להגיע לגטו יהודי מוילנה, שהגרמנים ימח שמה מביאים אותו שם, היה איזה בעל מלאכה לעשות להם איזה ג'וב, והוא יהיה רק ביום טוב ראשון בקובנה, ייקחו אותו אז חזרה לוילנה. הוא בא עם דלת מינים, והם כולם התרגשו רק בעיה אחת. אותה שנה, יום טוב ראשון של סוכות כמו שנה הבאה, חל, בשבת. מה לעשות? זה סיפור שכשאתה קורא אותו, מעבר לזעזוע שאתה רואה מה אמרו האנשים, הוא מכניס עמוק לשאלה שכל הזמן נמצאת פה בחלל האוויר בישיבה. מה מניע אותך לקיים מצוות? כלומר, הרב אושרי מתאר איך שואלים אותו. והרב אושרי, הוא קרוע. והוא מתאר גם מה אמרו לו אנשים. אנשים אמרו לו, נו מה הלכה? עכשיו לפי הלכה, לא נותנים לו להביא יום הראשון של סוכות. אז לא. אמרו לו אנשים, הוא הביא שם חסיד חב"ד אחד שאמר לו, זה לא מעניין אותי אם אתה תגיד לי אם מותר או אסור. והוא מתאר גם, הרב אושרי, מה עניין את האנשים? אנשים ידעו, תבינו מה עבר עליהם. רוב האנשים ידעו, זה הסוכות האחרון בחיים שלהם. ונפשם יצא לקיים מצוות. הם רצו ליטול עולב. אמר לו, הוא הביא שם חב"ד אחד שאמר לו, לא מעניין אותי אם אתה תגיד לי, אני קול את זה. אני רוצה לעולב. פה אתה ממש נכנס, נדבר על זה פעם יותר, לאובי הקורה בשאלה מאוד גדולה, פרטי הדין, חון ארוך, ולם עם פרץ דתי, עם רגש דתי. והסיפור הזה הוא גם, בסוף השבר גם הולך למקום שאתה זה מרב זקן, מרב צעיר. כי הרב אושרי אז הוא צעיר, בשנות ה-30 או ה-20 לחייו, והוא כותב שלא מלואו ליבו להגיד להם איתו לברכה, הוא לא יודע מה לעשות. מתאר שהוא מבוך. פעם שמעתי שיעור יפה מאבא של אבי שיצא, הרב שלמה. על שוטים בזמן השואה, הוא קרא לזה שאלות ולא תשובות. מה הוא קרא לזה? הוא בגלל שמעתי את התשובה הזאת. מה?
שאלות ולא תשובות.
כן. מה לעמוד ליהודי כזה? מה, תגיד לו, אל תיקח לולב, כי יש גזירה דרבה. מה שתגיד לו? הוא לא יודע מה לעשות, בסופו של דבר הוא מאוד מתלבט והוא לא מכריע. בכל המועד הוא מצליח להגיע לרב מקובנה, שעוד היה בחיים אז, דבר אברהם. רב אברהם דובר כהנא שפירא, זכר צדיק לברכה. שהוא מת מאוחר יותר בגטו, באותה שנה. והדבר אברהם, בלי לחשוב, אמר לו, פשיטה שמצווה לברך על זה, ותול את זה בברכה, כי בכגון, היי, לא גזרו. הוא אומר, גזירה דרה, אבל לא נאמר, יהודים בגטו. פשיטה. אבל תבינו, שרב צעיר, מתנועת הנפש שלו, הוא הולך למקורות, מה כתוב, הוא צריך להתעלות. הדבר אברהם, כמו שהרב ראם היום יגיד, הוא מן שכף של תורה. הדבר אברהם יכול לעשות הוקים למקורות, ולפסוק מעליהם, כי הוא התורה בעצמו. אז אני סוגר סוגר, כמו שעת סכנה, הבן אדם מאוד מאוד ירצה אולי לקיים מצווה, כן? ואלא מה? למה הוא עושה אותם עגולות? מה דעתכם? למה בשעת סכנה יעשה את זה עגולות? בדיוק, שלא אמר שיהיה כמו תפילין. כלומר, הבן אדם הזה בעצם לוקח תפילין לא הלכתיות בשעת סכנה. עכשיו, מה בעצם המסר שאומרים לו? אני אקשיב למסר הזה לרגע. המסר אומר לו, אתה חושב שהחתיכת אור עם קלף יגן עליך, אתה יודע מה באמת מגן? זכות המצווה מגינה. כלומר, זה לא איזה קמיה. בעצם האדם הזה מתחיל להציף. זו שאלה מאוד גדולה בתפילין. כל ההתבונות עליו כמגן, כקמיה. אני כמעט הייתי אומר אולי גם, מה נשמע דעתכם? אולי מה שמניע אותו זה לא רק כי באמת לקיים מצוות, זה מסוכן, מסוכן, אלא הוא חושב שמי יגן עליו מהסכנה? הייתי מציע שזה לא היהודים שגטו קובנה. מי יגן עליו מהסכנה? התפילין, כמעט התפילין. תפילין זה סוג של קמיה, זה פרשיות, הם שמות של השם, שזה התכונה הכי ברורה של קמיה. אולי היהודי הזה מתעקש להניח תפילין בשעת הסכנה, משום שהיהודי הזה מה? רוצה שמהסכנה יגן עליו התפילין, אבל הוא משנה את התפילין. אז מה אומרים לו, אדוני הטוב, תפילין זה לא קמיה שמגן כי יש שם שמות, מה שמגן זה כוח המצווה מגנה. זה המסר שרבנו תם רואה בגמרא הזאת. סליחה?
שלא
קראת
המסנה, אתה לא יכול לשנות את התפילין.
טוב, אתה נכנס לשאלה מאוד גדולה. צריך כמובן לבדוק ברובד התנאים, לא רובד המוראים, ועד כמה עקרונות מקובלים. הרי דבר אחד ברור, שלי שבל כנפיים, לא בדיוק הדעת הגמרא בסנהדרין אולי כאן. כלומר, זאת שאלה גדולה. בכל מקרה, מבחינת ממש מה שעולה כאן, ודאי שעולה כאן איזושהי תמונה שהקשר בין תפילין לסכנות, בעצם זה הקשר בין תפילין לבין קמאות. אפשר להגיד שמה שהמשנה הזאת מנסה להגיד, אם הולכים בקו שרבנו תמו, שאנחנו רואים את התפילין כמצווה, זה אכן, זה לא אומר שהמצווה לא מגנה, גמרא שלך בשבת, מה היא אמרה? שהמצווה מגנה, כלומר יש כוח הגנה, אבל כוח הגנה הוא לא מגי, כוח הגנה הוא, בגלל שאתה שומע בקולו של הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים דברים מאוד מאוד דומים, המשנה בראש שנה, חייב שמשה לעשות מלחמה, שבועות מלחמה? לא. בזמן שישראל, בשון המחילתא עושים רצונו של מקום, אז הוא שומר עליהם. בשון המשנה קצת שונה, לא עושים רצונו של מקום, אלא שעבדים ליבם כלפי למעלה. זה מה שמגן. התורה זה לא מגיקה, זה לא קוס פוקוס, חתיכות אור שעושים את זה. שמאמר מוסגר...
אולי מה שדיברנו ביום חמישי על השמואל א' פרק ד', שיוצאים עם מארון להילחם, כביכול, ובסוף זה לא הולך להילחם.
נכון, בדיוק. עכשיו תיקחו את זה לרגע רק בהקשר של חז"ל, של מזוזה, יש ביטוי דומה מאוד על מזוזה. ותראו את אותו קו חשיבה. כמה מתואר עכשיו מזוזה ב... במשנה, בתוספת, סליחה, הבאתי את זה בדף, בוא נראה את זה ביחד. תוספת אומרת, התולה מזוזתו, תקשיבו טוב, בתוך פתחו, סכנה ואין בה מצווה. נתנה במקל ותלאה אחר הדלת, סכנה ואין בה מצווה. שבית מול בז, בתוספת, זה כנראה מול בז, היה הפסיקים בפונדקאות. מה זה הסיפור פה? זה בן אדם שמקיים מזוזה שלו, כהלכתה. איפה המזוזה צריכה להיות? תוך המזוזות כלפי חוץ. תמיד דלת בדרך כלל מתוך מסגרת שיפתחת פנימה, לא כמו פה. יפתחת פנימה, ולכן הפתח הוא תמיד כלפי חוץ. ולכן, המזוזה תמיד היא פונה כלפי חוץ. ופה על מה מדובר? באדם שתולה מזוזתו בתוך פתחו. מה אני אמר עליו? סכנה בין המצווה פה שבתוך פתחו.
הוא לא רוצה שירועים בחוץ שזה בית יהודים,
זה...
או שזה תולה ולא קובע.
אני פה קצת מתלבט, כי בהמשך... לא, זה לא מאוד מאוד ברור, כי תראו את ההמשך. ההמשך הוא נתנה במקל ותלאה אחר הדלת. מה זה נתנה במקל ותלאה אחר הדלת? הוא עשה דבר מאוד פשוט. הוא לא יכול לשים אותו כלפי חוץ, לכן שם אותו כלפי פנים. אבל כלפי פנים מה אין לו? אין לו מזוזה, אז לכן הוא לוקח מקל, ועל המקל הוא תולה מזוזה. תראות בית מולבז, היו עושים כן פונדקאות, בית מולבז, הם חבר'ה שהם פקידי המלך, כל הזמן בנסיעות, הם חיים בתי מלון, כמו פקידי משרד החוץ, אז מה היה להם? מזוזה נודדת, ואז מזוזה נודדת, היה לו כמו הערכה של חבדניקים לכל מיני דברים, היה לו מקל, והיה עליו מזוזה, הוא היה בא למלון, במלון למזוזה, שם מזוזה עם המקל, ממש מזוזה נודדת. עכשיו מה יש לתוספת להגיד על הדמויות האלה? סכנה ואין בה מצווה. סכנה ואין בה מצווה. גם כאן, בראשונים, התפתחה אותה מחלוקת, איך לקרוא את זה, רק שאוהד הראה לי את זה היום, זה רק בכיוון ההפוך. רש"י, בלמד בית עמוד בית אומר, סכנה מן המזיקים שאין הבית משתמר בה, שיקבנה בצורת הפתח כלחתה. תושבות כאן אומרים, מה הסכנה? אני מקריא, נרדת לאב המקל, נוקף בראשו, דלה ודאי תה. וכן אחורי הדלת רגילה להיות בולט ומכה בראשו. אז תוספות פה בחרו להגיד, צריך בומפה בראש. ואילו דווקא רש"י מה בחר להגיד, שמה יקרה לדבר הזה? גם המוטיבציה היא סכנה, רק רש"י לא אומר שמד, אלא מה היא הסכנה. ופה באמת מגיעים לנקודה קצת שונה. המוטיבציה היא ששמד אומר, לפעמים יש גזירות. המזיקים לעומת זאת בחיים של חז"ל, מה הם אומרים? כל הזמן יש מזיקים. האדם חי בתחושה מתמדת של איום. אם תגיעו לפילוסופים האקזיסטנציאליסטים, תקראו למשל בספרו של הרב סולובייצ'יק על התפילה, עבודה שבלב, שהוא בא להסביר את עמדת הרמב״ם שתפילה היא בכל יום, אז הוא אומר, עקרונית הרמב״ם הסכים לעיקרון של הרמב״ן שהמחייב של תפילה הוא עת צרה. כי כדי שאדם יפנה לקדוש ברוך הוא, מה הוא חייב להרגיש? תלות. הוא צריך להרגיש שהוא במצוקה, הוא צריך להרגיש חוסר שהוא לא יכול למלא אותו, ואז הוא פותח את ליבו לפנות לאלוקים. היי, אז מה הפשר שיטת הרמב״ם שתפילה היא בכל יום? אומר הגריד כאקזיסטנציאליסט טוב, שהאדם חי במשבר קיומי מתמיד. הוא כל הזמן במשבר. אני אמרתי שיש חולשה בלימוד. כל הזמן יש משבר. מי אני, מה אני, החיים שלי סופיים. אני חי כל הזמן בבחירות, אני צריך כל הזמן להחליט מה לעשות. כל הזמן אתה חי באיזה מצוקה כזאת, ולכן אתה באופן מתאים להתפלל. זה, בתקופת הגמרא, כמו זה מזיקים. תזכרו שבתקופת הגמרא החיים פחות בטוחים. יש יותר שריפות, יותר מחלות, יותר רעב. הם חיים באיזו תחושה של חוסר ביטחון, וכאן הרש"י כשהוא מדבר על סכנה, הוא לא מדבר על שמעת כמו רבי נתן בתפילין, הוא כן מדבר על תודעה שהיא אומרת החיים מסוכנים, והמזוזה, מה מטרתה? כמו לנעול את הבית, להגן על הבית, ופה האדם הזה, בוא עכשיו ונבין, אם זה סכנה ממש יותר ברור, כלומר אם זה שעת השמעת, למה הוא מתעקש תמיד שתהיה מזוזה נודדת, למה? כי לישון בחדר במלון, אצל הגויים, שאין מזוזה, זה מסוכן, זה כמו לא לנעול את הדלת בלילה, כי מי יכול להיכנס? המזיקים. לכן מה הפתרון? מזוזה נודדת. לשים מאחורי הדלת, אני פחות מבין את הרציונל, אבל אם זה שעת סכנה, כמו שמעת, מבין, בדיוק מה שאמרתם, לא לראות, שזה בית של... טוב, אתם גם מבינים את הבעיה, אז המזיקים... אז גם, הוא יעזור לנו, אתה יודע, דבר ביתו.
לא, זה לא
עובד. זו סיבה טובה. תשמעי, זה תראות טוב. תנסה, תנסה.
נחצתי עד לפני כמה.
תנסה, אנחנו לא הצלחנו, לא הייתה תנסה.
זה כמו הלחצנים.
אולי יש לך משהו בידיים. בכל מקרה, לגבי ה... לא מצליח. בסדר. לא חשבנו שאתה עושה. אבל ניסית,
חיבה.
תראו, לגבי אחרי הדלת, איזה סכנה, זה ודאי מסביר. הוא מתעקש תהיה מזוזה, הוא לא רוצה שהגויים יראו. מצד שני, המזיקים כנראה, הם רואים, יש להם רנטגן. כלומר, הם יודעים שיש... עם מה באים ללחם בדעת רש"י כאן? במזוזה, בתפיסה דומה מאוד לתפילין. התפיסה שהיא אומרת שיש כוח הגנתי, כוח של קמיה לתפילין ולמזוזה. זה יכול להיות כנגד גויים רעים, זה יכול להיות כנגד מזיקים, זה יכול להיות כנגד רוחות רעות, זה יכול להיות כנגד משברים. זה יכול להיות נגד גודל, זה בא להגן, ופה המסר המאוד ברור שיש, הוא שזה לא מגן כמשהו מגי, לא החתיכת קלף והשמות מגנים, אלא מה מגן? ופה בעצם עולה שאלה, האם מה שמגן זה המצווה, אוקיי? אני קורא את רש"י, שאין הבית משתמר בה, שיקבענה בצורת הפתח כהלכתה, מה משמע ברש"י? שזה אכן נועד להגן, אבל מה מגן? המצווה מגנה. הגמרא בשבת שהבאת על אישה בעל כנפיים, לא כתוב שמצוות לא מגינות. אבל מה מגן אם אתה עושה רצונו של מקום? זה מסר שעולה, שזה כן מגן, אבל מה שמגן זה הקישור לקדוש ברוך הוא. כנגד זה הרמב״ם, באופן מאוד ברור, הרמב״ם אימץ תפיסה שזה בכלל לא בא להגן. רוצה להעיר את מקום?
קצת לפני זה.
כן, בבקשה.
אני חושב שיש פה עוד מגמה של, גם כמו הרב של תוספתא, שלהדגיש את מה שיש בתוך התפילין ולהיות המעטפת, כן?
מצוין.
כי הגמרא אומרת, כי מן הגוזה כמו הגוז, עכשיו הגוז, זה דומה התפילין, כן? בסך הכל זה מעטפת וזה משהו שנמצא בפנים. כן. עכשיו בגוז יש את הגוז שאוכלים את המעטפת שזורקים. כן, עכשיו, אז גם התוספתא, קצת חתכת התוספתא, אבל התחלה של ההלכה...
אני חותם את זה הרבה.
הרש היה... כן, הרש היה עוטף במאפורת ובפילריס, כן, מדובר על כהן שמתעטף באיזה משהו, ומשהו זה מושך את התשומת לב, לכן אסור לו לעלות לזה.
זה חיצוניס.
כן, הרש היה עוטף במטוף לביס, אין כבוד שיקרא ויתרגם לעבור לפני התיבה, כן? רואים ששוב, העטיפה של הכהן גדול, אז היא פוגמת את זה. היא פוגמת את התפקידים שהוא יכול לעשות, כן? כלומר, התפקיד של הכהן זה לא, כן. זה לא לעטוף, לא דברים חיצוניים, אלא מה שבפנים, וגם עם האגוז.
כן.
כן, אז...
אז זה עוד פעם, זה חוזר לחיצוניוס, מול פנימיוס.
כן, זה אומר, התפקיד של התפילין בעצם זה גם המעטפת, כאילו יש חשיבות גם לעטיפה של האור, וגם לקלף שבפנים, לעומת אגוז, לעומת כהן, שהחשיבות היא רק מה שבפנים. זה גם קשה למה שאמרת על קמיה, כי הרי בקמיה, למעטף של הקמיה יש רק תפקיד פרקטי, של להגן על הטקסטים בפנים.
נכון. וזה כוח מגי כזה.
ואני אומר שזה הסינתזה, החיבור בין החיבים החוץ.
כן. אז רק בקצרה, על תפיסת הרמב״ם, הרמב״ם ניסה לשלול את כוח ההגנה בכלל מהחפצים האלו, וכך הפניתי אתכם לרמב״ם בהלכות מזוזה. שם הרמב״ם כותב, אבל אלו שכותבים בה בפנים שמות מלאכים או שמות קדושים או פסוק או חותמות, היה מנהג, יש לי פה תמונות, מי שרוצה לראות, באשכנז, שהיו כותבים שמות מלאכים בתוך המזוזות, שזו תפיסה מאוד ברורה של קמיות, כותב הרמב״ם, הרי אין בכלל מי שאין להם חלק לעולם הבא. הוא מסביר. שאלו הטיפשים, לא די להם שביטלו המצווה, אלא שעושים מצווה גדולה, שהיא ייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא ואהבתו ועבודתו, כאילו היא קמה על הענית עצמן, כמו שעלה על ליבם השכה, זה דבר המהנה בעבלי העולם. אז הרמב״ם פה לא רק נלחם ברעיון הקמיות, שזה מגי והמצווה מגינה, זה בכלל לא נועד להגן. ויש פה גם תפיסה שה... קמיה הוא לעניית עצמו, מצווה לדעת הרמב״ם הוא לא לעניית עצמך, אלא מה היא מצווה? להזכיר לך את ייחוד השם, וכך הוא כותב בסוף הלכות מזוזה. חייב אדם להיזהר במזוזה, מפני שהיא חובת הכל תמיד, וכל עת שייכנס וייצא. תרשבו מה זה מזוזה של הרמב״ם. יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו, ויאור משנתו ושגיאתו ואבלי הזמן, וידע שאין שם דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים, אלא ידיעת צור העולם, ומיד הוא חוזר לדעתו, והולך בדרכי ישרים. הרמב״ם ביטל לחלוטין כל מימד של הגנה, אבל צריך לדעת...
גם הגנה מהמצווה,
כאילו לא... כן, לא מגן בכלל, לא מגן כלום. צריך אבל לדעת שהיו הרבה ראשונים, שכן, בעיקר ראשוני אשכנז, שכתבו שמות של מלאכים, והייתה להם תפיסה הגנתית, והאמת שבמקורות חז"ל, זה עולה בצורה מאוד 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 ברורה, שיש גמרות מפורשות שמדברות על כך, שהמזוזה מגינה, כמו הסיפור על אונקלוס, שאני מניח שמוכר, שבפעם האחרונה, כשחיילי אדריאנוס אוסרים אותו ואסור להם כבר לדבר איתו, והוא נשק את המזוזה וצוחק, הם אומרים לו, מה אתה משוגע? אתה יודע מה הולך לקרות לך? אז מה אומר להם אונקלוס? מי שומר על מי אצלכם? אומרים לו, מה, ברור, המלך שומר, אנחנו שומרים על המלך. הוא אומר, אתה אומר את המזוזה הזאת? אצלנו המלך שומר עלינו. המלך עומד בשם ג', לא החפשים. כלומר, יש ביטוי מאוד עמוק לזה. הפניתי אתכם, מי שרוצה לקרוא, אני אשאר את זה בית מדרש במקום שלי. בספר של דניאל שפרבר, מנהגי ישראל, ח' יש פרק ענק על משהו כל המזוזה הקמייתית של ימי הביניים, שהוא מביא פה גם מקורות, בלי סוף, שמתארים תפיסות של קמיה, של הקמיה, שהמזוזה כדבר מגן. יש פה גם הערה קצרה, שם הוא מדבר גם על תפילין, והוא מביא פה דבר מדהים על התפילין. למה מניחים תפילין של יד לפני של ראש? אז בראש הרי יש שין ויש ד' והיד יש יוד. אם תניח של ראש לבד, מה יהיה לך על הראש? שד. לכן תניח קודם את היוד, ואז מה יש לך? שקי, את הקדוש ברוך הוא יש לך. כן, כך הוא מביא בשם, והוא מביא כאן, אני מקריא לכם, מהרוגות הבושם, שזה ספר של אחד מבעלי התוספות, הוא מביא לי ככה, כתב רב לזר זל, בקשר של תפילין של ראש, ד' כמין מם סתומה, הרי למה? את הד' הוא הפך למם, ואז מה יש לו? שין ומם, מה זה? כותב, הרי, אני מקריא, הרי שם, בשם כל שקאי, אל אמונה, שם זה משמש לשמור מן השדים, כלומר, יש לך שד ושם, ומי מנצח את מי? השם מנצח את השד, כך הוא מפרש. פלוין, לא? צריך אשכנזי להגיד דבר כזה, אה? ובהמשך הוא יביא בערוגת הבושם, שיד יקדם טעמו של דבר בתפילין של ראש שד, הרי שד, הכן יקדים של יד. הוא מביא פה עוד מקורות על זה, ומה שהוא לא מביא, אבל ברור שצריך לחזור לזה, זה אחורה לספרות חז"ל, הראיתי לכם במשניות, בקובץ של משניות, שכמה פעמים במשנה יש לנו תפילין יחד עם קמיה. זה כמעט ברור שהצורה שלהם די, היא די דומה, היא די קרובה אחד לשני. יחד עם זאת, יכולתם לראות, באנציקלופדיה המקראית, הטיגי, הוא בעיקר רוצה לקדם רעיון שזו הייתה תפיסה יותר עממית של התפילין, ושחכמים נלחמים, ואחד מהטענות המרכזיות שלו זה שדווקא מי שצריך הכי הרבה הגנה, מי שהכי חשוף לסכנות, דווקא הוא לא מניח תפילין שכוונה לקטנים ו... לא יפה היום להגיד את זה, וגם נשים. הוא אומר, כן, יותר סכנות בחיים, מיונות, לידות וכו'. דווקא הם לא מניחות, כלומר, ודאי, אני אסכם את זה באופן הבא, ודאי שיש עקבות מאוד עמוקים של הגנה בתפילין ובמזוזה עוד יותר מהתפילין. זה כאילו מרחב מוגן, מי שיש לו מזוזה. אפשר לזהות תפיסות שחושבות שזה מעין כמר. מהצד השני, אנחנו מוצאים שחזל מאוד חשוב להם להקפיד על ההלכה, ואולי אחד מהסיבות שחשוב להקפיד על ההלכה, הוא דווקא בגלל הפוטנציאל של הקמיה. כלומר, המאבק הזה בסוגייתנו, להקפיד על כל פרט קטן, הוא דווקא על איזה רקע, שיש פה פוטנציאל של קמיות. מה שהציף פה שאלה, אז האם באמת הוא בסופו של דבר הוא כן מגן, רק שמה שמגן זה המצווה, או שמה רמב״ם חושב שהוא בכלל לא מגן. הוא רק נועד להיות ייחוד השם, אהבתו וזכירתו. מה שאני אשלים רק הוא שבמורדכי הוא מביא דעה שרק הטיטורה צריכה להיות מרובעת, אבל הבית עצמו יכול להיות עגול. וכאן יש ברבר, מכירים קצת האיש? לא. הוא רב בעיר העתיקה, בקהילה של לודי, והוא פרופסור בבר אילן, שמומחה בתרבות הקלאסית הרומית, תלמיד יושע ליברמן, הוא... הדוקטורט שלו היה על כסף, עסקנו בו בקידושין, מי שזוכר. הוא עשה BA בתולדות האומנות, ולכן יש לו חיבה מיוחדת לחקור מנהגים דרך אומנות. בספר הזה יש לו פה תמונות של תפילין, ואחד מהדברים שהוא מראה זה התפילין של המורדכי. כשהוא יוצא נגדם, אפשר לראות בתמונות למאה ה-18 מהולנד, שמי שצייר תפילין, תפילין של יד, תראו איך הוא צייר את זה, יכול להעביר ביניכם. שהטיטור המרובע והבית עצמו הוא עגול. אני יכול להגיד שהמורדכי אומר לא לעשות את זה, אבל הוא אומר, יש כאלה שעשו את זה. יש שם סך הכל 4 תמונות של תפילין, תוכלו לראות. אני יכול להגיד שאם דיברנו קודם על הפונקציונליות של תפילין מול המשמעות שלו, אז יש הרבה היגיון בתפילין עגולות, אם זה של יד, למה? כי מה אתה עושה לפרשייה? מגלגל, כשאתה מגלגל, למה אתה שם אותו? בנותיק עגול. אם אתה צריך תפילין ברובו, מה אתה עושה לפרשייה? בסופו של דבר מקפל. מה קורה כשמקפלים?
זה הורס.
זה לא מוחלט, כי...
יש בזה היגיון פונקציונלי.
היגיון נכנס בריבוע. היום אנחנו גוללים, אנחנו לא מקפלים.
היום גוללים והוא נכנס...
לא לתוך מה. היגיון נכנס בריבוע.
ולכל להיות, אני חוזר לשאלה הקודמת על הסכנה ברש"י. מצד אחד, תורני בתפיסת העולם שלי, משתף אתכם. הוא אוהב לחשוב שההלכה מתאימה לטבע, למציאות. כלומר, אני אוהב את הפונקציונליות של ההלכה. מצד שני, אני אשתף אתכם במחיר של זה. ההלכה זה סתם מערכת שפונקציונלית. כבר דווקא כשהיא לא פונקציונלית, מה יש בה? משהו יותר מיסטי, יותר מהותי, יותר משמעותי. ואם אפשר לחתור למה שחסדאי אמר, בעיניי זה מאוד מוצא חן. כלומר, שמצד אחד הוא בתפקד טוב באופן פונקציונלי, מצד שני הוא לא מותאם לגמרי לפונקציה, ואז מה אתה יודע? שמה מתחבר שם? סוד. בסדר?
זה לא... זה שאיגון נכנס באירוע זה לא אומר, כי בתפילים בדרך כלל הם היו די קטנות והיו צריכים די לדחוס את הפרשיות. זה אומר שהריבוע נכנס באיגון ולא איגון נכנס באיגון.
אתה יודע מה אני מקבל? בסדר. משתף אתכם באירועים שאומרים. בכל מקרה, אנחנו חותמים את הריבוע שלקח אותנו לעולמות של פונקציונליות מול משמעות. זה רק נגד הסכנה, כי יש בזה איזה סוד, איזה משמעות. לקח אותנו גם קצת בעולם הקמאות. מה מטרה תפילין? תפילין נועדו להגן, תפילין נועדו...
הבסיס הוא להיות בברכות, בדבר. וראו כל עמי הארץ.
אז בואו, צודק חסדאי. זה לוקח אותנו ישירות לגמרא בלמדי המדבט. כן, בני.
איבדתי דיבה. אמרתם שהעיגול בתוך ריבוע הוא פונקציונלי לפעמים כדי...
לא. אני אומר, היו יהודים שעשו עיגול בתוך ריבוע. אמרו שההלכה למשל מסיני הוא רק על הטיטורה. עכשיו, אתה מסתכל על זה, זה התפילין הכי פונקציונליות בעולם. כי במקום המגע עם הראש, אז מה אתה דואג לעשות? ריבוע, תחשוב על הסכנה של הגמרא. ובמקום שאתה שם את הפרשה, מה אתה דואג לעשות? אתה עושה אותו עגול, שהוא מתאים לגמרי לפרשה שאתה מכניס. כלומר, יש פה, זה נראה מאוד מאוד פונקציונלי. בסופו של דבר, ההלכה דוחה את זה. מה אומרת, מה הדעה הרווחת בהלכה? שצריך להיות הכל מרובע, גם הבית.
שוב, אני חוזר שאתה אומר שהעיגול בעצם בתוך הריבוע הוא פונקציונלי.
לא, אני אומר, לו רציתי רק פונקציונליות, הייתי עושה גם את הבית עגול. זה שהוא לא עגול אומר שהקו המנחה הוא לא רק פונקציונלי.
אני לא מבין גדול, אבל אני מכיר שיש בקבלה, יש להם תפיסה של שבת, שזה אומר עיגול בתוך ריבוע. פונקציונלי בכלל,
איך? בדיוק, זה מה שאני אומר. לו רצו להיות רק פונקציונליים, היו עושים גם את הבית הגול.
לא, שוב. מה כלומר גם את הבית הגול? את הציטור...
אני מראים אתה אומר, צורת הבית מתאימה לתפקיד שלו, פשוט לחפות על ה... זה נרתיק שמגן על ה... על הפרשה. זה נרתיק הגול, הוא הכי הגיוני.
אז שוב, אז אני אומר, יכול להיות שזה לא דווקא נובע מתוך... מתוך... מה שמצייר במשלת, זה לא דווקא... לא דווקא פונקציונלי, אלא להפך, זה דווקא קבלי, כן?
יכול להיות, יכול להיות. אני שומע. כלומר, אני דיברתי על הפרשה העגולה בתוך הבית הרבוע, אתה דיברת על הבית העגול, הטיטור הרבוע. בסדר, אני מבין. יכול להיות. בואו נעבור לכאן, כי חסדאי צודק, ונעמיק בזה גם בהמשך השבוע בגמרא ולמדבר. כאן יש סוגיה שעוברת לקשר של תפילין. כבר הגדרנו ביום חמישי שזו סוגיה שהנושא שלה הוא קשר. זה הנושא שלה. שהקשר נעשה ברצועות, ולכן אנחנו מדברים פה על רצועות יחד עם קשר. בסדר, ומה נאמר כאן? אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילה, כשמי דרב, קשר של תפילין הלכה למשה מסיני. שזה ההלכה השישית בסוגיה שלנו, שגם הקשר בא משם. בואו נחשוב רגע על הקשר, לפני שנראית המשך לסוגיה. איפה קודם כל מגיע המילה קשר לתפילין? תגידו לי אתם.
קיבלנו את הפעם שעברה לעניין של גשר
וה... ומאיפה מגיע המילה קשר לתפילין? נכון, כתוב וקשרתם. מצוין. כתוב וקשרתם לאות על ידיך. ושם זה מגיע, בלשון המקרא בפשטות בספר דברים, הקשירה היא על שאל יד. נכון? דווקא כאן, כשאנחנו עוברים לקשר, הייתי אומר, אנחנו עוברים, וזה נלמד בעזרת השם גם בהמשך השבוע, שם תוספות, מחלוקת אדירה בין רבינו אליהו ורבינו תם. אנחנו את הקשר עושים פעם אחת, ולא מבצעים אותו כפעולה קבועה של קשירה על היד, נכון? ופה אנחנו הייתי אומר, עוברים מקשירה כפעולה בלשון התורה, לקשר כחפצה שקשר, נכון? זה מעבר שצריך לתת את הדעת אליו, שכולל עוד דבר, שהקשר של תפילין בגמרא בעליל נמצא לא רק ביד, אלא גם נמצא בראש. אפשר להרגיש איך, למרות שהתאמצנו כל כך לחלק בין ראש ובין יד, מה בעצם עושה הסוגיה כאן? היא מעבירה את רעיון הקשר מיד לראש. כן, והיא אומרת שהקשר של תפילין הוא הלכה למשה מסיני, אז יש פה קצת פרטים, אמר רב נחמן, ונויהן לבר, מה זה נויהן לבר? אז רש"י אומר הכוונה שיראו את השם כלפי חוץ, כאילו שני רש"י מביא שהכוונה שהצד השחור של הרצועות יהיה כלפי חוץ, שזה הגמרא מביאה סיפור, אבא שהבייתי מקמד דמר זוטה, הייתה בחני רצועה לתפילין, אמר לי לא סבר למר ונויין לבר, אמר לי לב הדעתיו, רק תשימו לב בו לשני דברים, מישהו שלא כך שם לב לתפילין שלו, ומישהו שמהיר לחבר שלו. ומה אחד מהדברים שעולים כאן? מה שהרב נחם עושה כל הזמן, שהוא מהיר לאנשים? כתוב הגמרא שצריך להעיר. כתוב לחבר שלך, שתפילין שלו בסדר, מה אתה צריך לעשות? כי להעיר זה לעזור. להעיר לבן אדם זה לא נזוף בו, זה לא... נגיד לו שהוא לא בסדר, להעיר לבן אדם זה לעזור לו להיות מה שהוא רוצה להיות. ולכן, לבדעתה היא. כמעט הייתי אומר מי שמהירים לו, מה צריך להגיד? תודה רבה. מה בדרך כלל עושה בענב שמהירים לו? הוא יורה חזרה, נכון? כי הוא נכנס למגללה, אבל... בכל מקרה, הגמרא ממשיכה, וראו כל עמי הארץ, כן.
אם זה בן אדם שכבר 20 שנה לא מניח, נכון? אי לא הוא להשתגע.
אז צריך ללמוד איך להעיר.
הגיע זמן שפעם אחת תניח כמו שצריך.
גם ללמוד איך להעיר, זה תורה שלמה. זה תורה שלמה. הגמרא ממשיכה. וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, תני רב אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. חסדאי, מה אמרת קודם? שגם פה יש צליל של... יראו ממך צליל של...
להגנה.
אופן ברור. שכה הגמרא ואומרת, אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, מלמד שראה לו הקדוש ברוך הוא, סליחה, והסירותי את כפי וראית את אחוריי. אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רב שמעון חסידה, מלמד שראה לו הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין. וכאן, זה לוקח אותנו לגמרא בברכות, שהגיע הזמן שנדבר עליה פה בחבורה. היום ניתן לזה משמעות אחת, ובהמשך נחפש עוד משמעויות. היום אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחד, דברים שואלים מהסוגיה שקשורים לדברים שדיברנו בשבוע שעבר. כן? כאן הרעיון הזה שהוא הראה לו קשר של תפילין, הוא קודם כל חודר לרעיון שהקדוש ברוך הוא בעצמו מניח תפילין. שזו גמרא בברכות, שוודאי מאוד מוכרת. גמרא בברכות דבב. שם הגברה אומרת, אמר רב אבין בר אבדה, אמר רב יצחק ביניים, שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר, נשבע השם בימינו וזרוע עוזו, בימינו זו תורה, שנאמר, מימינו יש דק למו, וזרוע עוזו אלו תפילין, שנאמר, השם עוז למו ייתן, ומיניים שתפילין עוז הם לישראל, דכתיב, ערו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, וירו ממכה, ותן לרב לזר גדול, אומר, אלו תפילין של בראש. כשמחברים את הגמרא בברכות לגמרא במנחות, מקבלים תמונה שלמה. התפילין הם עוז לישראל. מה זה עוז לישראל? הם מגינים על ישראל, הם הכוח של ישראל. ירו ממכה היו תפילין שבראש, והתפילין הם הכוח של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הראה למשה קשר של תפילין, כי הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. ואני רוצה לשמוע מכם, איך אתם מבינים את הרעיון הזה? שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. ומשה ראה קשר של תפילין, מה משמעות הדבר הזה? מה זה אומר לכם? אז די, אתה רוצה?
אני חושב שזה...
כשאתה קורא לגמורה כזאת, מה זה אומר?
בראש היה לי בראש תיאור של איזשהו עורף גדול מאוד, עם איזשהו דלת של תפילין, או עם האשכנזי, אז אני אומר, לא משנה. אבל בגדול, גם הקדוש ברוך הוא משהו לא חישוב לו ייחוד השם. מה זה ייחוד השם של הקדוש ברוך הוא? זה היה ניקח לכל אחד בארץ.
אתה שודק שאי אפשר לחשוב על זה בלי לקרוא את ההמשך של הגמרא. עכשיו הגמרא שואלת, אמר לי רב נחמן בר יצחק להבכי ברבין, אני תפילין דמרי אנו מה כתיב בו? אמר לי, ומי קם חי ישראל גוי אחד בארץ? ומי משתבח קודש הבריחו בשבחה יהודי ישראל? אם, לכתיב את השם האמרת היום, והשם האמרך היום. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתו לי חטיבה אחת בעולם, שנאמר, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ואני אשא אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר, ומי קמך ישראל, גוי אחד בארץ. אמר לרבך אברי דרבה לרבה, שיתן לחמך ביתה, בשער, כמו זה נגד שמע. בשער בתי, מה אמר לי, כי מי גוי גדול, ומי גוי גדול, אשריך ישראל לא ניסה אלוקים, עוד תתחה עליון. מי שזוכר, המשכנות יעקב, בתפילין של רשי רבן אותם, מה ניסה לעשות? בדוק התאמה בין הפרשיות האלו לבין סדר הפרשיות. שלנו הגיע למסקנה הברורה של הקדוש ברוך הוא מניח תפילין של רש"י. מסקנה ברורה. ככה המשנה יעקב דן שמה. הגמרא אומרת זה יותר מדי, וכן הגמרא צריכה לצמצם. לכן הגמרא צריכה לצמצם.
הקדוש ברוך הוא שם...
מה זה?
אולי אחרי אשרי...
יכול להיות. בכל מקרה, הגמרא בסופו של דבר אומרת שהתפילין של הקדוש ברוך הוא כולם מדברים על מי גוי גדול, מי כ... או הניסה אלוקים, הכל מדבר בשבחם של ישראל. עכשיו, מה הרעיון הזה שהם השם ממך היום? יש פה כמה דברים שצריך לדון בהם. זה גמרא אומרת בהמשך, וכולו בכתיב ובדרי. כלומר, כל זה גם בתפילין של יד שלו. אז יש לו גם שרות, גם של יד. אבל יש פה כמה דברים שצריך לדון בהם. בואו, בעשר דקות שיש, ננסה, תקרא הדברים. קודם כל, יש פה רעיון של הדדיות הקשר בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. זה רעיון מאוד חזק. השם ממך היום, את השם ממרת היום. אנחנו עושים אותו אחד, הוא עושה אתנו אחד. כן, כשדיברנו כבר פעם, שהדבר הזה נמצא עמוק מאוד בספר דברים, זה גם נכנס למטבע של ברכה בקריאת שמע. יד, ואהבת את השם אלוקיך, מה אנחנו אומרים לפניכם? הבוכה בנו ישראל באהבה. ורעיון הזה הוא רעיון התפילין, הוא רעיון שמבטא את ההדדיות. יש רעיון יפה ששמעתי פעם בשם רב לוי יצחק מברדיצ'ל, שאמר, שהרי אתם יודעים שבתורה, הוא לא ידע את התורות של הרב רויה, בסדר, אז לא להיבהל. הרעיון יפה, גם אם זה לא מסתדר עם התורות של הרב רויה. שבמטבע של ברכה אנחנו אומרים, שנייה, הוא דיבר, אני לא זוכר את הכל, אבל זה היה יותר, זה היה לשאלה, מי קורא לחג הפסח, פסח, מי קורא לחג המצות. והטענה שלו הייתה, שחג המצות מדבר על שבחם של ישראל, שהיו מוכנים לצאת בלי אוכל, פסקם, על שכמם, וחג הפסח מדבר על שבחו של הקדוש ברוך הוא שהוא פסח על בתי בני ישראל. אני לא זוכר את כל המיילך, אבל המיילך היה שקדוש ברוך הוא קורא לזה חג המצות, ואנחנו קוראים לזה חג הפסח, כי כל אחד רוצה לדבר על השבח של השני. זה כמו זוג שהוא מאוהב, אז כל אחד מספר לשני את הדברים הטובים שיש בו. זה הרעיון ההדדיות שנמצא פה מאוד חזק. מה זה מלמד לקחת תפילין? קודם דיברנו על תפילין כמגינות וכו'. מה זה אומר התפילין? שתפילין זה דבר שהוא, מה הוא? הוא מקשר. הוא מקשר. איך הוא מקשר אותי למי שהתפילין מדברות עליו. כלומר, איך התפילין שלי מקשרות אותי לקדוש ברוך הוא? כי בשלב ראשון, אחרי זה נתקדם, אני מדבר על הקדוש ברוך הוא, זה מקשר אותי אליו. איך התפילין של הקדוש ברוך הוא קושרות אותו לעם ישראל? כי הוא מדבר על עם ישראל. כלומר, הקישור בא כשאתה מתבונן בשני ומדבר על יחסך לשני באמצעות התפילין. זה דבר ראשון שנמצא פה מאוד, נמשה מאוד חזק. אבל אני חושב שלא די, וזה בוא נתקדם. הגמרא הזאת עמדה במוקד של פולמוס ענק בתקופת הגאונים, וזה בגלל ההגשמה הברורה שיש בה. קראים, אני מצאתי קודם, הייתי לחסדאי, מצאתי באמצעות המילון ההיסטורי את הטקסט הקראי אחד שכותש את כל תחילת מסכת ברכות, זה טקסט מבהיל. היה קראים בשם סלמון בן ירוחים, שכתב ספר שנקרא מלחמות השם. ומי שענה לו זה רס"ג, לרס"ג יש שיר שלם שעונה לו. וסלמון הוא דאג להביא, אני ממש אסור להקליט את זה. הוא כותב נגד הרבנים, והוא אומר, תועבת רבותיך, אגלה אותם ויכתוב אתם מקצתם. והוא אומר, בוא תלמד בסכת ברכות, תראה מה הרבנים מאמינים. ואחד מהדברים שהוא תוקף אותו, בהמשך הדברים זה, שמאמינים בהגשמה. והוא אומר ככה, נעמו עוד שהקדוש ברוך הוא קושר תפילים ותודפו, וגם שם ישראל חקוק על צניפו, ושם יעקב חקוק על חפו, מה זה הדברים האלה? והרבנים, שכבר היו יותר רציונליסטים, אלה שלא האמינו בהגשמה, אני לא יכול לפתוח עכשיו, בחמש דקות, האם באמת רבנים האמינו בהגשמה? אני יכול רק לספר לכם, מי שמתעניין בנושא, שהרמב״ם חקק בתודעה של כולנו שאין הקדוש ברוך הוא גוף. אבל היו הרבה יהודים טובים שכנראה כן האמינו שהיה לו גוף. זה מתחיל ברייבד שעל אתר אומר, מה אתה רוצה? אני מכיר צדיקים שמאמינים בזה. מי שרוצה לקרוא ספר שכולו נכתב על זה, זה ספר של יאיר לוברבון, בשם צלם אלוקים, שם הוא מדבר על זה. צלם אלוקים הרוחני, אצל הרמב״ם הוא... דרך ספרות חז"ל, הוא דן ביסודיות בשאלה האם יש ניצנים של הגשמה. בכל מקרה, כבר בתקופת הגאונים, היה ברור לגאונים שזה הכל מופשט. ברקע הזה מופיע רעיון כבר אצל רח באוצר הגאונים, בסיסר הווייגון, סליחה, שהשניתי אתכם אליו. שם הווייגון, אתם יכולים לראות פה מי שרוצה לראות, בהמשך יש פה קטע גדול מאוד על ההגשמה, שהתשובות של הרבנים, ובדף... בדף זין. אבל אצלנו יש פה רעיון שרווייגון אומר אותו, מי שפיתח אותו זה רבנו חננאל, מצאתי אותו ממש כעשר דקות לפני השיעור. הוא אומר כך, פרש רווייגון, יד מה שרוק הראש בחום מניח תפילין. פרש רווייגון, זה לשונו, הכי פרישו רבנן שראו הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין והנחת תפילין ולמדו במרית העין כדרך שלמדו מעשי המשכן. כאן מה שנאמר הוא לא שקדוש ברוך הוא מניח תפילין, כן לא גוף, אלו הראה למשה דגם של תפילין בהר, שמה הייתה מטרת הדגם?
בשביל מודלים.
ללמד אותו איך להניח. כמו שהוא הראה לו דגם של המשכן. וכאן יש רעיון שהרב דיה הציע אותו, סיפרתי לכם אותו בשמו, סיפר לכם את הקושייה של הרב רם, הנה התירוץ על הקושייה. זוכרים מה הרב דיה הציע? שמאיפה באה הלכה למשה מסיני של תפילין? כי משה בהר ראה את הקדוש ברוך הוא עם תפילין. אז מאז הלכה למשה מסיני, התפילין בשמיים, מה שאל הרב רם, הוא ראה את הקשר, כי ראית את אחוריי, אז כאן תקשיבו טוב לרווייגון, רווייגון אומר שהקדוש ברוך הוא הראה לו קשר של תפילין והנחת תפילין למדוד מראית העין, הוא לא אומר שורת הקדוש ברוך הוא, ומה כן הוא ראה כנראה, איזה דגל של הנחת תפילין, וזה יש אריכות דברים עצומה, בפירוש רבנו חננאל, למסכת ברכות, בדף וב, אני לא אקריא את הכל, אבל את הקטעים הנבחרים, שהקדוש ברוך הוא מראה מכבודו לנביאיו. לא שראו את הקדוש ברוך הוא, אלא רואים את הכבוד. וחסידיו, עובר את הדליבה כדמות אדם יושב. כדכתיב, ראיתי את השם יושב על כיסו. וראה את השם יושב. ושולב עליהם את ההיכל. כמי שיש לו רגליים. וכיוון שנודע לנו כי מתראה לנביאים בעניין זה, נתברר לנו כי ראייה אמורה בראיית הלב ולא בראיית העין. כי לא ייתכן להיאמר בראיית העין, שנראה דמות לקדוש ברוך הוא שנאמר, ולמי תדמיוני וישווה. אלא ראייה בלבי. כך ייתכן לומר שאפשר לאדם לראות בראיית הלב דמות כבוד בראש ועליו תפילין. והאומר ראיתי ראיית הלבי, כי דכתיב וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת וכך כוונתו, ולא ראיית העין ממש. שהרי בפירוש אמר הכתוב, ודיברתי על הנביאים, ואנוכי חזון עיר ביתי, ועל הנביאים אדמה, מלמד שמראה לכל נביא דמיון שיוכל לראות, אבל ראייה ממש, חס ושלום, יש מי שעולה על דעתו, רבי יצחק חולק על התורה שאני אמר, כי לא יראני אדם וחי. בהמשך, אני מדלג קצת, אומר רך, לרעיון הבא, זה ברור לרב דיה. ומצאנו שהקדוש ברוך הוא התברך שמו, הראה למשה רבינו בתוך הכבוד, שאמר הכתוב ורדת אחוריי כגון מלאך. הקדוש ברוך הוא רק את אחורה, אז כאן דימוי. הרמב"ם במשנה תורה אומר שהכוונה, כשאתה רואה אדם מאחורה, אתה לא 100% מכיר אותו. כשאתה רואה אותו מקדימה, אתה מכיר אותו. כלומר, זה על מידת ההשגה שלו. תראו את הרך. הוא היה לו מלאך, וראשו תפילין, וכיות איזה מלאך, הוא יכול לראות אותו מכל הזוויות. ואיך נראו התפילין של המלאך הזה? תשמעו טוב. וראה משה רבינו, והבין קשר של תפילין, ושין של תפילין, כעניין שיראו כלי המשכן. שנאמר, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ותבנית כל כלה, ועכשיו הוא מתלהב מהמלאך הזה, תראו מה הוא מציע, הדבר מרחיק לכת. וזה ייתכן למראית העין. כלומר, אם עד עכשיו הוא דיבר שהכל הפשטה, ממש, מה שכולנו מכירים מהרמב״ם, הכל מופשט, בינת הלב, זה משלים, זה דימויים, לא שהקדוש ברוך הוא כל בוקר עושה ככה. אבל זה בא לדבר על ההתקשרות שלו, זה התפילין כמו של הרשב״ם, כן? שזה מטפורה וכו'. ברגע שהרך יוצר מלאך, תראו את הרעיון שהרך יוצר כאן. והרך, זה ממש רע. ויתאחד לראיית הלב. קצת נבהל מעצמו, אני חושב. אומר לראיית הלב. אבל זה שכתוב, ורדת אחוריי, אינה אלא ראיית הלב. ועל אותה הראייה שנראה במשה רבינו, שרק קשר של תפילין ושין של תפילין, עליה אמר רבי יצחק רמז, וזה הדבר מן הכתוב מניין. כלומר, לא שהקדוש ברוך הוא ראה אותו מניח תפילין, אלא או ראיית הלב, או שהיה מלאך. שהמלאך ממש ראה אותו בעיניים. זה מה שהוא מנסה לתאר כאן. שזה אני רוצה שנבין מה המשמעות של הרעיון הזה. זה חוזר לדברים שאמרנו ביום חמישי, בכל שבוע שעבר, רק שזה בריבוע. קודם כל הדמיון למשכן בולט. משה רבינו עולה להר, והוא צריך שידגימו לו שני דברים. משכן ותפילין. שימו לב. עכשיו, מה הרעיון שהוא מדגים משכן? זה לא רק שקשה לו טכנית, עושים לו שיעור באדריכלות. אני חושב שזה רעיון הרבה יותר עמוק. מה זה המשכן במהותו? מה זה המשכן? שהשכינה יורדת בתחתונים. זה בית הקדוש ברוך הוא. כשאומרים שהתבנית של הבית היא בעליונים, מה זה אומר? שבעצם המשכן הוא לקחת תבנית שביסודה של דבר תבנית שמימית, שהיא יורדת לארץ. הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו על הדגם. זה מעין ירושלים של מעלה שורדת ירושלים של מטה. זה פחות או יותר הכיוון הכללי שנאמר כאן. אני רוצה לחזור להלכה למשה מסיני על פרשיות על ספר תורה שדיברנו. משה עולה לשמיים, רואה את הקדוש ברוך הוא, מה עושה? קושר כתרים לאותיות. מה המסר של הגמרא הזאת שדיברנו עליו? שהצורה של התורה היא נראית כמו שהיא נראתה איפה? בשמיים. בן אדם לא היה כותב את התורה, לא היה שם שמה כתרים. משה רק שם מילים, כי בני אדם מדברים באמצעות מילים, תוכן. אבל התורה בתור סוד, הוא חפץ שמעוצב בשמיים, התורה נכתבת בשמיים, יורדת לארץ. אתם זוכרים את הרב מבריסק שלמדנו אותו על פרשיות של פתוחות וסתומות השבוע שעבר? מה אמר הרב מבריסק? אתה מצלם את הפרשיות, אתה הולך למכון הצילום, מצלם את הפרשיות בספר תורה שם בתפילין. בעצם מה זה אומר? שהפרשיות של תפילין, מאיפה הן באות? מהתורה שהייתה בשמיים. כלומר, צילמו פה, אני רוצה עכשיו להעמיק את עומק ההבדל בין תפילין למזוזה, שירה מבריסק. מה אתה עושה במזוזה? אתה מדבר כאילו מההווה, אתה מדבר על ייחוד השם. מה אתה עושה בתפילין? אתה לוקח פרשה של תפילין, שצילמו אותה מספר תורה, והספר תורה עצמו, כמו שכתבו אותו בשמיים, בתודעה שלך, זה פרשיות שבאו מהשמיים. עכשיו, מה משמעות הרעיון הזה עם משה רבינו, עולה להר, רואה תפילין, ובעצם כל הלכות למשה מסיני מתפילין, מה הם? כמו שנראות תפילין בשמיים. מה זה בעצם תפילין לפי זה? מה זה? זה חסד שמימי שצילמו אותו ועושים אותו דבר. זאת המשמעות של הרח הזה, של הגמרא הזאת. כלומר, מעבר לכל רעיון ההתקשרות, שהקדוש ברוך הוא קשור בנו, אנחנו קשורים בו, זה רעיון דתי מאוד עמוק, מאוד חשוב, להפנים אותו. הדדיות ביחסים, יש פה עוד רעיון. שהתפילין שלנו הם צילום, חיקוי של התפילין של השמיים. זה, אמנם צריך את התכנים לשנות, אבל התכנים באים מהתורה השמימית, תפילין וחפץ שמימי. זה הרעיון שיש כאן, כולל, עכשיו אנחנו נחזור לשימוש הרבה, כולל הסודות שיש בשמיים, שבן אדם לא מבין אותם. ופה אני לא ארחיב עכשיו, היום כבר, מחר נעשה. ואם ידע כל נושא ההלכה למשה מסיני והדלת, וכן, כולנו למדנו בשבוע שעבר את הבית יוסף, שהשין של השימוש הרבה זה כתב הלוחות. ואת ההסבר של הרב סולובייצ'יק. למה חשוב כתב הלוחות? זוכרים מה הרב רם אמר בשיעור כללי לפני שבוע וחצי? הרב רם אמר, לא נראה לי, זה שין של הארבע, ותשאל, לא מצאנו? הנה מצאנו. מצאתי בריסקרוב שאומר כמו הרב רם, לא כמו הרב סולובייצ'יק, וחוד תפילין. הרב בריסק, במסגרת הדברים, אומר את הדבר הבא, אני מכיר רק את הקטע הזה, קטע קצר, מתוך קטע ארוך יותר. אומר הרב בריסק ככה, צריך לומר, וכך נאמרה ההלכה, שאחד מהשינים יש את דלת ראשים, גם הוא יהיה בו תורת שין, ויחול עליו תורת כתב. דערי בעלמא, זה ממש מילה במילה דברי הרב רם, של דלת ראשים לאו שין מקרה, ואין בו שם אות ושם כתב כלל. אז מאיפה זה בא? ובעל כורחך, דשין של תפילין או הלכה בפני עצמו, גם בתוארו וצורתו, שיהיה אחד מהם של דלת ראשים, ובך יהיה נקרא שין, ויחול עליו תורת עוד וכתב, כמובן בגמרא בשבת, והשין שהצילה בכלל תורת השם, בוודאי קאי זאת על שני השינים, דרי תרווה יועיל חתנינו, ובעל כוח אחד הוא דין שין בפני עצמו, הנאמר במסוים על תפילין, אף שאין בו דין כתב לכל התורה כולה, ומה הוא מצטט פה? תרבנו חננאל. ממשיך הבריסק יורו ואומר, ואין באור זורו, לא אין אותה מהדורה שלנו, שהביא בשם רך, וכשם שראו הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין, כן, נראה לו גם כן שין של תפילין. דו גם כן הלכה משה מסיני. מה בעצם המשמעות של הרעיון הזה? שכמו שהבריסק הרוב לימד אותנו שהפרשיות של תפילין זה צילום מספר תורה, מה זה התפילין שלנו? זה צילום של התפילין בשמיים. בעצם מה זה תפילין? זה חפץ שמימי, הייתי אומר, שבגלל שהוא שמימי, מה יש בו? הוא לא נראה כמו חפץ אנושי. יש בו שין מיוחדת.
בו היגיון
אנושי. בית יוסף ניסה להגיד, גם זה שין של בני אדם. מה אומר הבריסק יורו? לא, זה שין מיוחדת, אין בני אדם, אין להם שין כזה. אבל הרי תפילין, יש בו סוד, התפילין בא מאיפה? בוט בהשמיים. מה זה הכתרים באותיות? מוישה רבי למה קודש ברוך הוא? מה זה? בני אדם צריכים מילים, לא צריכים טאגים. מה אומר הקודש ברוך הוא? יש פה סוד, אתה לא מבין אותו עדיין, לא יש פה סוד? והייתי אומר, אם נחזור לדימוי של ההתקשרות, אנחנו בעיקר מתקשרים למתנה שקיבלנו מי? האדם שאנחנו מתקשרים אליו. אני תקחו טבעות שמחליפים טבעות נישואין. למה לא כל אחד הולך לקנות עצמו טבעת? בפועל, תקנה לעצמך טבעת. כי מה חלק מהרעיון? קיבלתי טבעת מאהובתי, אז עכשיו אני קשור בה. אני נותן טבעת לאהובתי, היא קשורה בי, כן?
אולי אני מסביר למה יש כל כך באחדות של קנאי דווקא בתפילין.
באיזשהו מקום, הרעיון, אם נחבר את הדברים האלה יחד, שזה הכל מופיע ברך, אתה יודע, זה לא דרוש, מופיע ברך. שיש הרבה הלכה למשה מסיני, כי הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא יש לו תפילין, או בלשון אחרת, בשמיים יש תפילין, או מטאפורה, או שיש מלאך שהולך עם תפילין, אבל רעיון התפילין, או התפילין צורתם, כפי שאנחנו מניחים אותם, מה שהם מנסים לחוקק בתודעה שלנו זה, שהתפילין האלה נראות כמו התפילין למעלה. או בלשון אחרת, מה זה תפילין? אנחנו דברים פה כל הזמן, שהתפילין כמו משכן, כמו שהמשכן, זה דגם שמימי שיורד למטה, תפילין זה חפץ שמימי. שיורד למטה, ולכן הוא מקשר אותך לעליונים, כלומר, כמעט הייתי אומר, הוא לוקח אותך למקום גבוה יותר, רחק יותר, רחוק יותר, סודי יותר, משמעותי יותר, ממה שהבעיה האנושית יודעת, הוא לוקח אותך לשם השם נקרא עליך, כי הוא בא משם. זה הסוד של התפילין, כפי שהולך ומתבהר פה. אני אצור כאן, מה שנשאר למחר להשלים, זה לא דיברנו ככה על הרצועות. אני לא מבינים שהרצועות יהיו בסיפור הזה. אנחנו צריכים לדבר מחר על הדלת, אז יש לכם מקורות לזה, ואז בעזרת השם נעבור לסוגיה הבאה, הסוגיה המרכזית של השבוע, שזה הברכות. בסדר, בתיאבון.